אני גל אביר.
אני עמרי גרוס.
אני אסף רם.
אני יונתן פסוק.
אני עמית בן זאב.
אני חי חביב.
אני אברהם דבורה.
אני עמית לנדה.
אני דורון פודלובסקי.
ואנחנו
אנחנו
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 גיקלופדיה.
זה היה מוגזם.
אתם מאזינים לגיקלופדיה המשודרת.
שלום חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק של הגיקלופדיה המשודרת. אני עמית לנדה, ולצערי דורון לא איתנו היום, יש לו התחייבויות קודמות, בין היתר מארגן את הפאנפק שלנו ומאמן את לקי לשמור עליו יותר טוב, אך אני לא לבד, נמצא איתי היום בחור שאני מאוד אוהב, הוא סטנדאפיסט מוכשר ויש לו ידע רחב מאוד מאוד בקומיקס. תגידו הרבה שלום לאבנר מרב. אבנר, מה שלומך?
אני מצוין, עמית, מה איתך?
בסדר גמור.
רק רוצה לציין שאני גם יוצר קומיקס.
יוצר קומיקס, נכון.
BPD,
כמו שזה נשמע, חפשו את זה בחנויות הקומיקס. נכון, אז היום, כמו שאבנר כבר ציין, חוץ מהקומיקס שיש לו, אנחנו גם הולכים לדבר המון על קומיקס. אז אבנר, בוא תתחיל מלספר לנו על עצמך קצת, איפה אתה, איך הגעת לעולם הקומיקס, איך זה תפס אותך?
האמת שתמיד הייתה לחיבה לגיבורי על, ומכיוון שחייתי את שנותיי הראשונות בארצות הברית, הייתה לי אנגלית ברמה גבוהה, אז אני האמת את החיבה הראשונה לגיבורי על, כמו הרבה אנשים, הכרתי דווקא דרך הסרטים המצוירים שהיו, ספיידרמן וחבריו המופלאים, וגם לא מצוירים, את בטמן משנות ה-60 ששודר המון בשידורים חוזרים כשגרתי בארצות הברית, ובגיל, באזור גיל 12-13, אבא שלי התחיל להביא לי חברות קומיקס מארצות הברית מדי פעם, ככה איזה שלל אקראי שהוא היה מוצא, ואז אחר כך גם התחילו להגיע קומיקסים לחנויות ספרים בארץ. בהתחלה זה היה רק בסטמצקי, במדף כזה שהיה מתחת לפלייבויים תמיד, אז היה צריך ממש למקד את הראייה שלך, ושלא חס וחלילה יחשבו שילד בן 12 מסתכל על בחורות ערומות. והייתי אוסף חוברת פה, חוברת שם. בעצם מה שהכניס אותי לקרוא ריצות שלמות היה כל מה שנקרא קלון סאגה, באמייזינג ספיידרמן, בשנות ה-90, שזה היה בעצם הסיפור שפיטר פארקר מגלה שהוא לא פיטר פארקר, שהוא שכפול גנטי של מישהו אחר, ופיטר פארקר האמיתי נקרא בן ריילי, וזה מאוד עצבן הרבה מאוד מהמעריצים, ואיזה חבר שהיה גם, שבדיוק הגיע מארצות הברית, סיפר לי על כל העניין הזה, ונורא רציתי לראות מה הקונקלוז'ן, אז הבנתי שזה מסתכם באיזושהי חוברת, פעם הבאה שהיה בכלל בחול, פשוט שלחתי אותו לקנות לי את הארבע חוברות האחרונות, סוג של קרוס אובר שנקרא Revelations, שבעצם תפר את כל הסיפור הזה והחזיר את הטייטל לפיטר פארקר, ומאז בעצם כן. קורא קומיקס די ידוע.
אז הבנתי את זה, אבל כן, אמרת כמו אתה, הרבה אנשים, גם אני ביניהם, נכנסים לקומיקס דרך גיבורי על, אבל אני רוצה לנסות לשבור איתך סטיגמה, שקומיקס זה לא רק גיבורי על, נכון?
ממש ממש לא, קומיקס זה מדיום, זה כמו שסרט מצויר הוא לא רק לילדים, וכמו שמוזיקה יש במגוון סגנונות, קומיקס זה מדיום, אפשר לעשות בו כל דבר מסטריפים של אפילו ריבוע אחד שיש בו משהו משעשע, ועד כרכים עבי קרס בסגנון, לא יודע, אולי From Hell של אלן מור שהוא ממש לילדים, Watchmen גם כמובן, הפנינה הזאת, יש המון המון, יש מגוון אדיר של קומיקסים, מהדברים הכי כלילים ופשוטים, ועד תכנים שהם לגמרי בוגרים ומבוגרים, אפילו אלה שהומוריסטים יותר עדיין מיועדים לקוראים בוגרים, זה ממש לא מיועד לילדים, וממש לא רק גיבורי על. יש המון סיפורים על אנשים לקרוא, אצלי בסיפור שאני כותב, אין לאף אחד כוחות על, ואני חושב שזה באמת סטיגמה ששווה לנפץ, כי הרבה אנשים ישר אומרים קומיקס, אז זה גיבורי על, וממש לא, יש עולם הרבה יותר עשיר מזה.
נכון, ואפרופו הזכרת את Watchmen, שאומנם זה תחת המטריה של DC, אבל זה בהוצאה שנקראת Vertigo, ובאמת יש המון הוצאות, לא רק מרוול ודיסי, יש המון הוצאות שאפשר לשים לב אליהם ולקרוא בעוד מדיומים.
נכון, בטח. אני חושב שהכי מפורסמת בתחום הזה זה Image Comics, שהוקמה על ידי יוצאי מרוול, שנמאס להם שהדמויות שהם מוציאים הם לא מקבלים עליהם את התמלוגים הראויים, אז הם בעצם הקימו הוצאה שהיא בשביל הכותבים והמאיירים עצמם, ששומרים על הזכויות שלהם. עד היום אגב, כל מי שמוציא קומיקס תחת אימג' שומר לעצמו את הזכויות של הדמויות ושל הסיפור, ורק יש חלוקת רווחים המוציא לאור שמן הסתם מדפיס ומפיץ והכל, אז הגיוני שיהיה פה איזשהו מודל כלכלי שגם מיטיב איתם. אבל כן, אימג' זה אין ספק שהיא הכי מוכרת, אבל יש עוד הרבה, יש פאו, יש IDW, יש המון המון הוצאות מגוונות מאוד, שחלקן ככה וחלקן אחרת.
ובאמת אמרת קודם שמה שהכניס אותך לקומיקס זה הריצה, השתמשת במילה ריצה, של ספיידרמן ודה קלון סאגה, אז בואו באמת נדבר קצת על מושגי בסיס למי שחדש ולא מכיר, מה זה ריצה, גיליון, נוגדן, אומניבוס, OOP, HC, זה מושגים שמי שמנסה לקנות קומיקסים באינטרנט, הוא נתקל בהם, אז בואו תנסה להסביר לנו קצת מה זה.
חלק מהמושגים האלה הם מתייחסים לדברים, פרטים טכניים, וחלק מתייחסים להיקף בעצם העלילה שאתה תקבל ברכישה שלך. חוברת כמובן זה בקומיקס מיינסטרים, זו יחידת הקריאה הכי קצרה שיש, חוברת באופן מסורתי מורכבת מ-20 עמודים של קומיקס, אחרי כמה זמן, בדרך כלל, ואז בדרך כלל יש חוברות שהן לא מתקיימות בפני עצמם, אלא הן חלק מריצה או קשת או ארק באנגלית של סיפור שמתפרס, לא יודע, בוא נאמר על פני 4 חוברות או 6 חוברות, ואז הרבה פעמים את החוברות האלה מוציאים כאוגדן. אוגדן, כשמוכן הוא מאגד מספר חוברות ביחד, בדרך כלל שמתחברות לסיפור אחד שלהם, שפורסמו בקרחים, בגיליונות, ואז חוברו לאוגדן. הגרסה הגדולה יותר היא האומניבוס, שאומניבוס זה בעצם מכיל עוד יותר, זה כרכים באמת עבי קרס. לגבי מה ששאלת על הראשי תיבות המוזרים, HC בסך הכל אומר hard cover, זה אומר שהוציאו את זה מחדש עם כריכה קשה, לרוב זה כריכה רכה, ו-OOP זה out of print, זאת אומרת שכבר לא מדפיסים את החוברת הזו יותר, אז אם אתם קונים משהו שהוא out of print, קחו בחשבון שזה משהו שקצת יותר קשה להשיג.
אוקיי, ויש גם את המושג הזה, אני ראיתי בעיקר במרוול ובדיסי, שזה איבנט, נכון? שזה כאילו בדרך כלל מאגדים את האיבנטים?
כן, איבנט זה משהו שהוא בעצם מרוול, אם אני לא טועה, מרוול התחיל עם זה, אבל אל תתפוסתי במילה, מרוול אבל עושים איבנט כזה אחד לפחות בשנה, שבו בעצם הגיבורים מכל היקום של מרוול, הרי מי שעוקב אחר הסרטים וקצת מכיר את הקומיקס יודע, שכל הגיבורים של מרוול בעצם מתקיימים באותו יקום. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהספיידרמן ואיירון מן ודר דביל ואבנג'רס וכולם ביחד בעצם מתקיימים באותו יקום והם יכולים לפגוש אחד את השני בחוברות. פעם היה את הצורה הפשוטה יותר שנקראת קרוס אובר, שזו דמות אחת חוצה לקומיקס אחר, זאת אומרת פתאום אנחנו רואים שיתוף פעולה בין בטמן וסופרמן או משהו כזה, אבל יש מה שנקרא איבנט, שאיבנט זה בעצם אירוע שמשפיע על כל היקום באופן רוחבי. לרוב איבנטים, בוא נאמר של מרוול, מתפרסים על פני כמה עשרות חוברות, משהו כמו 60 חוברות, אם רוצים להבין את כל ההקשרים של האיבנט, אבל יש את הסיפור המרכזי, כמו Civil War הוא בין המוכרים, אם לא הכי מוכר, שעליו גם עשו את
ביסטור. של מרק מילר, נכון?
כן, Civil War הוא של מרק מילר, האוגדן המרכזי. Civil War הורכב ממספר חוברות, חלקן היו באמת של דמויות מוכרות, כמו קפטן אמריקה ואיירון מן, חלקן היו באמת הסדרה המרכזית Civil War, שלדעתי יש בה 6 גיליונות, שכתב אותה אכן מרק מילר. שהוא היה יוצר, שהוא עדיין יוצר מאוד מאוד פורה ומעניין, אבל גם בסיביל וור יש עוד כמה סדרות שעשו במיוחד, למשל סיביל וור פרנטליין, שהיה מאוד מעניין כי הוא דיבר על הצד האזרחי בעולם של גיבורי על, על הסיקור העיתונאי ואיך זה משפיע על האזרחים הקטנים, הייתה מיני סדרה שמוקדשת רק לספיידרמן ומה קורה לו באירועי סיביל וור, ובסך הכל היו כ-60 חוברות אני חושב באיבנט הזה, אז מי שרוצה באמת להשקיע ולקרוא את כל האיבנט יכול להשיג את כל 60 החוברות ולקרוא, מי שלא יכול באמת רק לקרוא את הסדרה המרכזית, את האוגדן של Civil War או של כל איבנט אחר, גם ל-DC היו איבנטים כאלה, אצל DC למשל אני מאוד אוהב את האיבנטים של בטמן דווקא, שאומנם זה לא כל היקום של DC אלא רק בטמן, אבל גם בטמן אנחנו יודעים זה מספר חוברות, יש את דיטקטיב קומיקס ואת בטמן ורובין וכל מיני כאלה, אז יש את Death and the Family ויש את Court of Owls שהיה בהתחלה של סקוט סניידר שהוא היה כותב בטמן פנטסטי. בקיצור יש הרבה איבנטים כאלה שבעצם נותנים לאנשים טעימה. אגב עוד טיפ קטן, מי שרוצה להיכנס לעולם חדש של גיבורי על שלא קרה אף פעם, דווקא מומלץ להתחיל מאיבנט, כי ככה נחשפים לחלק מאוד מאוד גדול של העולם ומכירים הרבה גיבורים.
ובאמת עוד שאלה שעולה הרבה זה, אנחנו בעידן מאוד דיגיטלי, אז איך כדאי לצרוך קומיקס בארד קופי, כאילו ללכת לחנות ולקנות, או יש אנשים שקונים עותק דיגיטלי, מה נראה לך עדיף?
תראה, פה אני בקונפליקט, מכיוון שמבחינת התחושה, אם אני יכול לצטט את סטן לי, וזה קצת למבוגרים הציטוט הזה, אבל הוא אמר שקומיקס זה כמו חזה של אישה. זה נחמד להסתכל על זה, אבל עדיף להחזיק את זה ביד. אז אותו דבר הגישה שלי לגבי קומיקסים, שאני יותר נהנה לקרוא חוברות נייר, מצד שני זה כבר לא אקולוגי, ואנחנו בעידן שבו בזבוז כזה של נייר הוא לא כל כך תורם לאיכות הסביבה, ועל כן אפשר לקרוא דיגיטלי, מה גם שדיגיטלי יוצא יותר משתלם למי שקורא במסות, יש למרוול תוכנית מנויים שנקראת Marvel Unlimited, ל-DC גם יש משהו דומה, יש שירותים כמו קומיקסולוגי שעכשיו הוא בבעלות אמזון, שיש שם גם חוברות מיינסטרים וגם הרבה חוברות יותר עצמאיות, ויש הרבה הרבה יותר מגוון, כמו שנכנסים לנטפליקס ומוצאים מגוון של סדרות, אז היום יש אפליקציות כאלה לטאבלטים וגם לסמארטפונים, שבהם אתה יכול לראות מגוון מאוד גדול של קומיקסים במנוי דיגיטלי.
אז באמת מה שאמרנו גם קודם, בגלל שנגיד אני מתרכז עכשיו במרוול ודיסי, כי זה באמת החברות שמוכרות הכי הרבה, לכל הדמויות שם יש עבר מאוד מאוד עשיר, ויש המון דמויות באמת, אז נגיד אני עכשיו רוצה ללכת ולקרוא ריצה של איירון מן. עכשיו זה עבר מאוד עשיר, ואני בטח לא מכיר את איירון מן על ברויו, אני מכיר כאילו חלק מהדברים מהטלוויזיה, מהסרטים, אז איך באמת מומלץ להיכנס לזה? אתה כאילו איבנט או שאפשר כאילו לחכות שיהיה מספר אחד ולהתחיל משם?
זה תלוי מה אתה רוצה בעצם להשיג. אם אתה רוצה להכיר את העולם של, של הוצאה מסוימת של מרוול או דיסי בכלליות, אז עדיף להתחיל מאיבנט. אם אתה רוצה להכיר גיבור על אחד, תשמע, הגיבורי על האלה הם רצים כבר עשרות שנים, כאילו בטמן השנה חוגג 80, חגג 80, סליחה.
אז, אז כן, דטקטיב קומיקס מספר אלף.
אז יש לנו בעצם המון המון נקודות כניסה כאלה. סטנלי אמר, ואחת ההנחיות שלו הייתה שכל חוברת קומיקס היא חוברת ראשונה של מישהו. ועל כן, הרבה מאוד מהחוברות לוקחות את זה בחשבון שיכול להיות שזה החוברת הראשונה שהרמת ליד. יש כותבים שפחות מתחשבים בזה, כמו למשל ג'ף ג'ונס מדיסי, שהרבה פעמים אתה קורא חוברת שלו ואתה אומר, אוקיי, אין לי, לא עשיתי שיעורי בית ולא עשיתי שיעור היסטוריה של דיסי, אז אני לא יכול להבין. אבל מה שאפשר באמת זה לגשת בהקשר הזה דווקא לא לעודק דיגיטלי, אלא לגשת לחנות, להתייעץ עם המוכרים ולהגיד, אני רוצה לקבל איזשהו בסיס על בטמן. ואז אומרים לך, אוקיי, האוגדן הזה שיצא נניח בשנת 2012, מציג נקודת כניסה. כי אם את מספיק שאתה יודע שבטמן הוא ברוס וויין, שהוא מיליונר שהרגו את ההורים, שמיליארדר, סליחה, שהרגו את ההורים שלו, וכל השאר יש לך בסיפור.
כן, הבנתי. ובאמת הזכרנו פה כמה יוצרים מפורסמים, הזכרנו פה את סטן לי כמה פעמים, עכשיו ג'ף ג'ונס, מרק מילר. יש באמת איזה שם שאם אני רואה אותו על ספר, הוא באמת כאילו מתעלם מעל כולם ושווה לי להרים את הספר הזה?
יש כמה שמות שנמצאים בקונסנזוס, אלן מור שהזכרנו קודם, כמובן שכתב את וואטשמן, וגם העבודה שהוא עשה על, על סופרמן הייתה מאוד מאוד טובה, הוא עשה כמה וואן שוטים כאלה. סטנלי הוא יותר ברמה המיתולוגית, כי אם היום קוראים את החוברות שסטנלי כתב, הם מרגישות מיושנות, למרות שעדיין הסיפורים שלו מרתקים והדמויות שהוא בונה מאוד אנושיות. אני אישית מאוד אוהב את בריאן קיי וון, שכתב...
את סאגה.
הוא כותב עכשיו את סאגה, הוא כתב את Why the Last Man, הוא כתב את אקס מקינה, Paper Girls, We Stand on Guard, הוא כתב המון המון דברים מאוד מאוד טובים. אישית, אקס מקינה זה הקומיקס האהוב עליי אי פעם.
כל מה שציינת עכשיו ניתן למצוא תחת Image Comics, נכון?
לא כל מה שאמרתי, לדעתי Why the Last Man יצא תחת Vertigo, אם אני לא טועה, יכול שזה Image, אקס מקינה יצא תחת Icon.
אוקיי.
אז יש מגוון. מרק מילר גם שהזכרנו קודם, היו לו כמה... סיפורים מאוד מוכרים, קיקאס למשל, זה אחד הסיפורים המוכרים שלו, קינגסמן, שבמקור בכלל לא נקרא קינגסמן, הוא נקרא The Secret Service, ורק כשהפכו את זה לסרט, הוסיפו את הקינגסמן, אז מרק מילר הוא גם, וכמובן בריאן מייקל בנדיס, שהיה המון המון שנים במרוול, וכתב המון סדרות, בעצם עשה הרבה התחלות חדשות, הרבה התחלות חדשות לדברים, העבודה שלו על ספיידרמן בזמנו, גם על אולטימט ספיידרמן וגם על מיילס מוראלס, שזה הספיידרמן שראינו עכשיו בסרט מימד העכביש, שהוא המציא אותו, אז גם בנדיס הוא שם ששווה לבדוק.
אוקיי, מה באופן אישי, מה הקומיקס החביב עליך?
אז כמו שאמרתי קודם, הסדרה הרצה האהובה עליי אי פעם הייתה אקס מקינה, שהיום קיימת בשישה אוגדנים אם אני לא טועה, שזה סיפור של בריאן קיי וון על מציאות חלופית שבה יש גיבור על אחד בעולם שקוראים לו The Incredible Machine, שהכוח שלו זה שיכול לדבר עם מכונות, והוא די כושל בתפקידו, אז הוא פורש וחוזר להיות מהנדס עירוני, אבל אז כשיש את המתקפה על התאומים ב-11 בספטמבר, הוא חוזר מפרישה ומצליח להציל את אחד המגדלים, ורוכב על גל הפופולריות הזה כדי להיות ראש עיריית ניו יורק, ומשם הסיפור בעצם מתגלגל. סיפור פנטסטי ומצוין בעיניי. חוץ מזה, Watchmen כמובן זו קריאת חובה לכל חובב קומיקס, אין פה שאלה בכלל. יש המון המון סדרות רצות ומאוד מאוד איכותיות, כל מה שהזכרנו קודם של בריאן קיי וון שווה. אני מאוד ממליץ למי שאוהב את גיבורי על ללכת אחורה ולקרוא דברים שפרנק מילר כתב. פרנק מילר כתב ריצות על דר דביל שהיו מצוינות, אפילו שקצת קשה עם האיורים שלו, כי הוא היה גם הרבה פעמים מאייר בעצמו, והאיורים שלו לטעמי טיפה מקושקשים. כמובן שהוא היו לו ריצות מופת על בטמן, כמו למשל The Dark Knight Returns, שזה היה אחת הסדרות הכי טובות של בטמן, שעליה גם מוסס לצערנו חלק מהסרט בטמן נגד סופרמן שלא אהבתי במיוחד. אבל יש המון המון סופרים והמון המון כותבים והמון המון מהירים, ולוקח זמן עד שבאמת מגלים את הטעם האישי שלנו ועל איזה כותבים אנחנו הולכים, אבל שווה לי לדגום מכל דבר ואז להתקבע.
אוקיי, ויש איזה סיפור שמתעלם מעל כולם שלדעתך הוא נקודת כניסה טובה למי שמתחיל, כאילו נקרא לזה המלצה לקורא המתחיל. כל מה שציינו עכשיו זה קריאת חובה במרכאות, אבל איך כאילו... איזה סיפור היית ממליץ לבן אדם שאף פעם לא קרא קומיקס להרים ולהתחיל משם?
מישהו שאף פעם לא קרא קומיקס, הייתי בודק קודם כל מה העדפות שלו. יש כמה דברים שאני מציע. מי שרוצה גיבורי על, אז אני, וזה בן אדם בוגר יחסית, אז אני הרבה פעמים ממליץ, קודם כל שואל מרוול או דיסי, עם דיסי, Kingdom Come, מאוד מאוד מומלץ, כי זה משהו שהוא בעצם סיפור שמתרחש בעתיד הרחוק, עתיד חלופי, שבו כולם כבר זקנים ו... כל סופרמן ווונדר וומן, וזה מאוד מאוד מעניין ומאוד בוגר, והאמנות שם מטורפת. האמנות היא של אלכס רוס, שעובד הרבה עם צבעי שמן, והוא ממש מצוין. זה מבחינת נקודת כניסה לדיסי, רק כדי לקבל את הווייב, של להבין מה זה קומיקס איכותי, לא מבחינת עכשיו להתחיל לקרוא סדרה רצה. מי שמחפש מרוול, זה מאוד מאוד תלוי. אני מאוד אוהב את הריצה הראשונה של בנדיס, על מיילס מוראלס, אולטימט ספיידרמן, שזו הייתה ריצה מאוד מאוד טובה. זה מתאים במיוחד לחבר'ה שהם בני נוער, בוא נאמר 12-13, אבל גם קוראים מבוגרים יותר, אני חושב, ייהנו מזה. אפשר גם לחזור אחורה, כמובן הקלאסיקות, כמו שדיברנו, על דר דביל של פרנק מילר, על בורן אגן, ויש באמת המון המון סדרות. קשה באמת לראות, נגיד, פה זה נקודה, זה גם עדיף קודם כל להחליט, א', האם אנחנו רוצים להתמקד בגיבור אחד או להתמקד בעלילה הכללית, ובית, אם אנחנו מתמקדים בגיבור אחד, באיזה גיבור אנחנו מתמקדים? כי יש הרבה נקודות כניסה לכל אחד.
ובאמת, מה שבאמת הכניס הרבה אנשים לתחום הקומיקס, זה האדפטציה שעשו לסרטים. וכמובן, מדברים עכשיו על מרוול ועל ה-DCEU וכל האדפטציות האלה. איפה אתה רואה את המיקום שלנו? זה משתפר? זה נהיה יותר גרוע? יש איזו אדפטציה שבאמת, כאילו, לפי דעתך עשתה נזק למדיום של הקומיקס?
אני חושב שבסך הכל לא נעשה שום נזק לתעשיית הקומיקס. אני חושב שדווקא העובדה שקולנוע זה מדיום שהוא הרבה הרבה יותר מיינסטרים, זה משך הרבה אנשים לתוך הקומיקס. אני חושב שהרבה מהקוראים הצעירים יותר נמשכו לזה מתוך המקום של הקולנוע. אבל אז אני לא חושב שזה עשה נזק. אני כן חושב שהיו כמה עיבודים שהיו לא מוצלחים. אני אישית לא חובב גדול של כל ה-DCEU, למרות שיש פה איזושהי מגמת שיפור. Aquaman היה סביר פלוס, Wonder Woman היה טוב, במיוחד מבחינת המסר שהוא העביר, פחות מבחינת סרט גיבורי על לדעתי.
בלי ספוילרים על שזם, אנחנו לא
יודעים. עוד לא ראיתי את שזם, אני האמת היום בערב הולך לצפות בשזם, אבל שמעתי שהוא פשוט קליל וכיפי ונחמד.
כן, זה אחלה סיכום לסרט, באמת הוא קליל, לא כיף לי, נחמד, לא יותר מזה.
אז אני הולך, אני אצפה בו ואתן לך את דעתי אחר כך, אבל אני חושב שבגדול כל, זה מבורך, כי אני חושב שאורי פינק אמר את זה פעם, כשלי היה הרי גם פודקאסט שקראו לו גיק אאוט, ואנחנו פעם ערכנו את אורי פינק, ושאלנו אותו מה החלום הכי גדול שלך בכל מה שקשור לתעשייה הזאת, ואמר, תקשיבו, החלום שלי קורה ברגע זה, כי כשאני הייתי ילד הייתי מת לראות כזה מגוון ושבע של סרטים על המסך הגדול, ועכשיו כל הגיבורים שגדלתי עליהם מקבלים את הבמה על המסך הגדול. אז זה באמת לדעתי צעד מבורך, בסופו של דבר הרי הכל שאלה של כסף. והאולפנים האלה עושים את זה בשביל להרוויח עוד כסף, אבל הם גם מבינים את הערך הסנטימנטלי העמוק שיש לדמויות האלה ושעובדה שאנשים גדלו עליהם, ולכן אני חושב שנעשה מאמץ מאוד מאוד גדול, במיוחד מצד דיסני, זאת אומרת מרוול, אבל לא רק, גם בדיסני, באמת לשמר הרבה מהדברים שאהבנו בקומיקסים ולהביא אותם כמובן בצורה אחרת לגמרי, פרשנות אחרת, אבל עדיין לשמור על המהות של הדמויות על המסך הגדול.
רגע לפני סיום, אנחנו בריקלופדיה המשודרת אוהבים לשחק משחק עם המאזינים שלנו, אני מזמין אותך לשחק איתנו גם. כל פרק אנחנו עושים משחק בנושא הפודקאסט, היום זה כמובן קומיקס, ואני שואל את המאזינים שלנו, צפרו לנו איזה קומיקס הייתם רוצים לראות מועבד לסרט, שעוד לא עובד לסרט, ולמה, וכמובן שהתשובה הכי מקורית, כיפית, משעשעת, תזכה אתכם בפאנפק, שאלה ככלב השמירה של דורון שומר עליו, ואני אתחיל איתך, אבנר, איזה קיומיקס נורא אהבת, ואתה לא מבין איך עדיין הוא לא עובד לסרט. או סדרה, סליחה.
אני חושב שצ'ו, הייתה, צ'ו זה אחד הקומיקסים האהובים עליי.
של
איזה? של ג'ון ליימן, זה יוצא תחת אימג', שזה סיפור קצת פסיכי, על מציאות שבה שפעת העופות חיסלה הרבה מאוד אנשים בארצות הברית, ולכן ה-FDA, מנהל התרופות והמזון, נהיה הסמכות החוקית העליונה בארצות הברית. והסיפור מתמקד בטוני צ'ו, שהוא סוכן FDA, שהוא סיבופת. זה אומר שיש לו כוח שהוא יכול לנגוס אוכל ולהבין מה עבר לאוכל הזה. זאת אומרת, אם הוא אוכל תפוח, אז הוא יודע איפה הוא גדל ומה ריססו אותו. ואם הוא אוכל נניח סטייק, אז הוא מבין מה עבר על הפרה, בגלל זה הוא נמנע מלאכול בשר. וזה סיפור בלשי, פסיכי, מצחיק, מטורף, ממש מגניב, מאוד מאוד צבעוני, האמנות שלו מצוינת, ולכן אני חושב שזה פחות יעבוד כסדרת או סרט לייב אקשן ויותר באנימציה. היו בזמנו דיבורים על זה שהולכים לאבד את זה ולא עשו את זה. משהו אחר שהייתי רוצה לראות זה טרנס מטרופוליטן של וורן אליס, שיצא גם תחת ורטיגו, שבעצם מדבר על עיתונאי, אתה מכיר בסרט פחד ותאוב בלס וגאס?
כן, בטח, עם ג'וני דפ.
אז עיתונאי בסגנון הזה שקוראים לו ספיידר ג'רוזלם, שהוא ממש דומה להנטר אס תומפסון בסטייל שלו, ובאמת זה קומיקס לגמרי למבוגרים, אין פה שום שאלה בכלל. והעתיד שהם מציגים שם הוא פסיכי לחלוטין, הוא בהרבה מאוד מקומות מאוד מאוד אמין ומייצג את לאן החברה שלנו הולכת לדעתי, שזה מאוד נחמד. וזה מתמקד סביבו סיפור מטורף, וזה באמת הייתי רוצה לראות אם מישהו יעשה את זה.
עוד פעם השם של הקומיקס?
טרנס מטרופוליטן.
אוקיי, וזה של ורטיגו אמרנו.
זה יצא תחת ורטיגו, זה של וורן אליס שכתב את זה, וזה באמת סדרה מאוד מאוד טובה, עוסקת בדברים חשובים כמו פוליטיקה וקפיטליזם וחירות הפרט וכל מיני דברים כאלה, שזה באמת אחד מפסגות הכתיבה של וורן אליס לדעתי, ויש לו לא מעט.
אחלה, אז מאזינים, תגידו לנו אתם איזה קומיקס הייתם רוצים לראות מועבד לסרט ולמה, ואנחנו נבחר מכם, מי שיזכה בפאנפק מגניב, מתנת גיקלופדיה. אני רוצה להודות לאבנר מירב, תודה רבה לך על הרעיון המקסים הזה, מקווה שהצלחת לשכנע מאזינים שלנו להיכנס למדיום של הקומיקס, ולא רק לראות סדרות טלוויזיה ולראות סרטים.
שווה לנסות, לא?
כן, מה יש להפסיד? ויום קומיקס חינם, בשלישי במאי, עוד פחות מחודש, זה גם נקודת התחלה טובה, אז הם מגיעים, מקבלים קומיקסים חינם, גם בקומיקאזה, גם בקומיקס וירקות.
כן, זה שווה בהחלט, והרבה פעמים מחלקים שם חוברות שאכן יכולות להוות נקודת כניסה, אני חוברת מספר 0 של סדרה שהולכת לצאת או משהו כזה, אז שווה לגשת לשם, אבל שווה להגיע מוקדם כי יש תוך.
כן, אז אבנר מרב, עוד פעם תודה רבה לך.
תודה לך.
ותבואו לראות אבנר מרב, עושה סטנדאפ בסטנדאפ של הגיקים, ותקראו את הקומיקס שלו, BPD.
כן, אפרופו, יום אחרי יום קומיקס חינם ב-4 במאי, ב-May the 4th, יש את הסטנדאפ של הגיקים בנושא סטאר וורס, ספיישל סטאר וורס וסטנדאפ פקטורים. מוזמנים לחפש הסטנדאפ של הגיקים בפייסבוק.
כן, אחלה, עד הפעם הבאה, אנחנו הגיקלופדיה המשודרת.